שלום לכולם. אנחנו נמצאים ביום שני, כ"ו באייר תשע"ז. וזה בדיוק 50 שנה מיום פרוץ מלחמת ששת הימים. יום שני, כ"ו באייר תשכ"ז. יש פה אנשים מבוגרים שמכירים את זה, יש פה אנשים מצרים שלא מכירים את זה, אני באמצע, הייתי ילד בן 8. עכשיו אתם יודעים אני כמה אני. טוב, הייתי ילד בן 8. זוכר. ואמרתי, אי אפשר שביום כזה, אני לא אדבר אתכם על קצת על יום ירושלים. אז עוד פעם זנחתי את הסדר הרגיל של השיעורים, ואנחנו פה ליום ירושלים, זה ממש השבוע מתבקש, 50 שנה לשחרור ירושלים, הר הבית והכותל המערבי, וכל המקומות הקדושים. ובאמת צריך לדעת שכל יום בימים האלה קרה נס. אני ראיתי, פרסמו השבוע, דיונים שהיה באמת של הרבנות הראשית. חלק אמרו שישה ימים לא יגידו תחנון. שישה ימים לא יגידו תחנון, מה? כל יום קרה נס. רצו לתקן על הניסים. קריאת התורה עם אפתי מפטרה ובברכה. כולל רבנים שנחשבו חרדים. מה שהיום השתנה, זהו הזה, ולא מתייחסים לזה, זה לא מה שהיה לפני 50 שנה. ברגעים הראשונים, מה שזה בימים הראשונים, כולם, גם בציבור החרדי, ידעו שזה ניסים גדולים שלא ראו עין מעולם. ואני כבר מצטער ששכחתי להביא את דברי הנתיבות שלום שאני מזכיר אותו, והייתי צריך להביא אותו, מה שהוא כותב עליה, אני ממש לא מאמין ששכחתי את זה, אבל טוב, אולי נשלים את זה. הנתיבות שלום, אדמור מסלונים, מה שהוא כותב על, מיד כמה ימים אחרי שזה קרה, אחרי ששת הימים, הוא אומר, ניסים גדולים, השם הראנו, להודות להשם על גודל חסדיו. הוא יצא מהשואה, ובשואה לא נשארו הרבה סלונים. הוא שיקם את סלונים. הוא ידע לראות, להבין מה ניסה השם כאן ביום. ואני רוצה לספר לכם, אולי חלק יודעים את זה, אבל גם לצופים ולדורות, אנחנו משאירים פה את השיעורים. מה הנס? אני חושב שהייתי קטן, קצת אחרי המלחמה, הלכתי לאיזה, ראיתי איזה סרט, הסרט היה, זה שלוש שעות ביוני, כן, או משהו כזה, זה בתאריך הלועזי, זה היה 5 ביוני, אז התחיל לפני ימים, אנחנו בתאריך העברי כ"ו באייר, היו כמה ניסים עצומים, אני רוצה לספר לך אותם, קראתי אותם, פעם שמעתי את זה, והשבוע קראתי את זה גם כן בעיתונות, אלונים, כל מיני זה, הביאו את הסיפורים האלה, איזה ניסים קרו ביום הזה? אנחנו כבר עכשיו פה ב-12, ב-12 כבר הוכרעה מלחמה. המלחמה התחילה בערך ב-7 בבוקר, עד 12 הוכרעה רוב המלחמה. למה? תשמעו מה הניסים שהיו. מי שמכיר, מכיר, אבל בואו נודה להשם, אנחנו היום כ"ו באייר, בואו נודה, לא אומרים הלל, אבל בואו נודה לקדוש ברוך הוא, נדע מה הניסים שהיו. שני ניסים ראיתי שהיו ביום הזה. כי הרי כולנו יודעים שמטוסי ישראל, היה מבצע, נקרא מבצע מוקד. מוקד היה הפצצת, התוכנית הייתה, אני לא יודע מאיפה להתחיל, כל רגע נזכר בעוד נס. בואי נתחיל בסדר. נס ראשון היה אחדות בעם ישראל. היה ממשלת אחדות, מנחם בגין הצטרף לממשלה, מי היה ראש הלוי אשכול היה, והצטרף ואמר, אנחנו ביחד, יש פה עכשיו סכנה קיומית על עם ישראל, אנחנו מצטרפים אליכם ועשו ממשלת אחדות. זה משם מתחיל, ואיך אני שם ישראל. נס שני, ראו, והיה ברור שהולך להיות, היה חשש מאוד מאוד גדול מה יהיה כאן. הכינו בתי קברות בכל מיני מקומות בארץ להמון חללים. זה מה שישארו שיהיה. צבאות ערב התחמשו בדברים משוכללים שלא לא ראו מעולם, הסובייטים, הרוסים נתנו להם. ופה היה לנו קום את זה, היו מיראג'ים, היה מיראג', זה היה, אז היה המטוס פעם. אבל עוד נס, שמדינת ישראל החליטה לתקוף ולא לחכות שיתקפו אותם. מה שאצלנו לא קרה ביום כיפור וכמה סבלנו מזה, עד שהתאוששנו. פה החליטו, יש מבצע, אמרו ברגע שאנחנו רואים שכבר כל הסימנים שהם רוצים זה, אנחנו לא נחכה להם. והמבצע הזה היה הפצצת שדות התעופה של חילות ערב. טוב, עכשיו אתה יוצא עם מטוסים, מן הסתם יגלו אותך, מן הסתם יראו עליך, יש מקמים, יש זה, מה, אין, מה, כל כך הרבה מטוסים, תוקפים, תשמעו מה קרה. הסובייטים הציבו בירדן איזה מקמים מאוד משוכללים, אין, כל מטוסים שעולים מפה, הם רואים, אומרים למצרים, הולכים לתקוף אתכם. וזה מה שקרה גם באותו יום. וזהו שם, אני יודע, הירדני שעומד זה, הוא רואה מלא מטוסים, הוא רואה על, על, על המקם. והוא מודיע למצרים, יש, היה קוד, היה איזה קוד, שאני צריך להגיד, עכשיו זה בא, זה הקוד. מה שקרה בניסי השם הגדולים, יום קודם החליפו את הקוד. החליפו את הקוד. והירדנים לא ידעו מהמצרים שהחליפו את הקוד. לא ידעו. הירדנים החליפו את הקוד, המצרים את הקוד, הוא משדר לו, אני יודע, נגיד, בין נאצר וחוסיין, כמו לו, נאצר, נאצר, תבין, זה קורה, נא! הוא שם במצרים, לא מבין כלום, לא מבין, הוא לא מכיר את הקוד הזה, הוא לא יודע את הקוד הזה. משדרים לו, והוא לא קולט, אתם מבינים? זה נס אחד. כלום, אז לא עשו כלום. כל המטוסים יושבים מחכים שנפציץ אותם. זה דבר אחד. זה מה שקרה. נס שני, באותו יום החליט המתכ"ל המצרי לעשות סיור בכל הגזרה עם כל ראשי הקצינים המצרים. רמטכ"ל, סגן רמטכ"ל, קצינים הבכירים, הכל. הם נתנו הוראה לכל טילי הנ"מ נגד מטוסים, מה שלא יהיה, מה שלא יהיה, אתם לא יורים יריעה אחת היום ביורים, לא יורים. כי שלושה מסוקים עם כל צמרת הפיקוד המצרי משתברים בשטח. אתם שומעים את זה? הם רואים מטוסים, הם לא יורים, יש להם פקודה לא לראות. זה, זה, זה לא, לא, לא יומן, איך אפשר להגיד עליהם? איך אפשר להגיד עליהם? אמר, ראיתי את זה כתוב בחדר, הוא מספר, הוא אומר שלימים שבאו להסכמי השלום וזה, אז אחד מה... זה שאל את בגין, תגיד, נאצר תהיה איתך את זה? כאילו, הם חשדו שמישהו שם בישל את כל הסיפור הזה כדי שנצליח במלחמה עד כדי כך, כי זה היה משהו עזוי. נו, קבע וייר, היי יומה, כן? אנחנו תכף נעבור לקפחת יייר, אבל קודם כל תדעו מה קרה ביום הזה. איזה ניסים, וזה מטוסי ישראל, מפציצים, מפציצים, מפילים, לא מפילים, על הקרקע, על הקרקע. היה נס שלישי, הוא אמר, כן, עכשיו נזכרתי, היה נס שלישי. מישהו כתב את זה באחד העלונים השבת. נס שלישי, שהיה איזה משתה, איזה מסיבה, בחיל האוויר המצרי, היה איזה משתה, והמצרים שם שעטו, השתקרו, התעוללו, והם קמו מאוחר. הם בכלל לא הגיעו למטוסים. אי אפשר להעיר אותם. זה גם כן היה חלק מה... הם לא הגיעו למטוסים בכלל. מעט, מעט קרבות אוויר היה במלחמת ששת הימים. מה? לא היו להם מטוסים. לא היו להם מטוסים. אולי עם רוסי, כן. אחת בוק, כן. 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 אז הנה, מזכיר פה עוד, זהו, שזה כבר נס מתוכנן, אתה אומר קצת, שאלה אוכלים, המשמרת הזאת גמרה, המשמרת הזאת נכנסה, כולם אוכלים בחדר אוכל, כל פנים, שרשרת של ניסים ביום קבע בייר, השמדנו 400, בסך הכל, אני זוכר פעם, היה הרב עובדיה יוסף, תראו שכאילו אומרים, כאילו, מה זה, קשה להגיד הרב יוסף חרדי, אני לא אוהב את המונחים האלה. הוא היה, ועל יום העצמאות תמיד היה, על יום הירושלים, ודאי, היה בא למרכז הרב ביום ירושלים, ומדבר בשבח היום וזה, אז פעם הוא אמר, קמנו בבוקר ושמענו, ותשלח אמת ארצה. אמת, 441 מטוסים שיפלנו להם. תשלח אמת ארצה, כך הוא אמר. זה בערך המספר המטוסים שביום הזה. ליום הזה אומר כל המלחמה, אבל זה היה, זה מה שהיה. גם השמידו זה וגם את, גם את, ה, את, ה, את המסלולי ההמראה הרסו, שאין, אי אפשר היה בכלל, ואז היו שמיים פתוחים, וכל פעם שהצבא שלנו מתקדם, וצריך הפצצה, חיל האוויר פנוי, תתקיף פה, תתקיף פה, תן בו, קבלים בשפע. כל מי שרצה, אם זה היה בסוריה, אם זה היה בירדן, במצרים, השמידו את השריון המצרי, יש תמונות ככה של השריון המצרי, שיירות שיירות מושמדות מחיל האוויר שלנו. זה היה הנס, קודם כל, מה היה? ככה היה ביום הזה. היית בארץ?
הייתי בצבא אמריקאי, נכנסתי במאי, נכנסתי לצבא אמריקאי, בין 22. פעם ראשונה
היה?
תראה את היהודים, ישמידו אותם. פעם ראשונה הגשתי את זה.
הם מחכים, כן, הם מחכים ל...
אני הייתי סרט עכשיו, אבל אני עושה מה קרה בדיוק לפני. והנס הראשון היה...
כן.
שנאסר ביקש להוריד היעום על הקו של הסיני. הוא ביקש לאום, תוריד את החיילים שם, תוריד את החיילים. ולעולם לא חשב שיעשו את זה. עשו את המצב כזה, שלא יהיה ברירה
להחיב אותה. טוב, אז זה ברוך הזה. קיצור, כן, זה שרשרת. כל יום יש ספר יפה, חוברת שהוציא חגי בן ארצי, על ששת הימים, וכל יום הוא מפרט את הניסים שקרו ביום הזה. כן, לדעת, כן, כאילו, יום ירושלים ודאי זה המרכז, זה הלב, עכשיו אנחנו נלמד את זה. אבל צריך לדעת שבאמת זה היה... גם זה שסוריה הצטרפה, סוריה ומצרים היו כל הזמן בריב ביניהם. היו מריבות מאוד גדולות, ופתאום אמרו, יאללה, בוא, התאחדו, להילחם בנו. אז הגענו לרמה, כן? עכשיו, בהתחלה, ירדן בכלל לא הייתה בעסק. מצרים וסוריה, זה המתקפה. ואז הם אומרים לו, כאילו משדרים לחוסיין, תשמע, אנחנו הולכים להשמיד, נכבוש את כל ארץ ישראל, ואתה לא תקבל כלום, כי אתה לא במלחמה. אז הוא מתלבט, בסוף אני מצטרף. מדינת ישראל שייכת לו מסרים, חוסיין, אל תצטרף, אל תצטרף. בעיקר לא רצו, למה לא רצו? כי לנו חיילים להילחם גם בחזית הזאת. אז מדינת ישראל מתחננת, לוי יש כל שייך לו, בבקשה, אל תצטרף למלחמה. אולי גם אמרו לו קצת לא כדאי, אבל כאילו, מבחינתנו זה היה, לא מתאים לנו עכשיו, הירדן הזה פה. וכבר לא חשבו בכלל שיהיה מלחמה עם ירדן, בכלל ירושלים... כאילו מהצד הגענו אליה. והוא מצטרף, ועוד הם כל הזמן נותנים לו כאילו... לא. הייתה חטיבה ירושלמית ששחררה את הר הבית, ובכלל התוכנית המבצע שלה היה שהם צונחים מאחורי עמדות האויב במצרים, ועוזרים לחיילים שלנו במתקפה. זה היה התוכנית הזה שלהם. פתאום אומרים להם, רואים שירדן מתחיל, אומרים להם, תעלו לירושלים, אתם נלחמים בירושלים. אתם יודעים מה הם אומרים? וואי, הפסדנו את המלחמה. מה פתאום ירדן? ירדן להם במלחמה. הם יושבים פה עצובים. בימים שלפני מלחמת ששת הימים, והם אומרים, וואי, הם כולם ילחמו, ואנחנו פה איננו, כולם לא נלחם. תקראו בספרים שזה, של מות הגור, שזה, זה מה שהיה הרגשה. הם לא ידעו שהם הולכים להם לשחרר ירושלים בכלל. לא היה תוכנית כזו, לא היה תוכנית. לא, לכן אתם בצבא, עושים תוכניות. יש תוכניות לכבוש את, אתה מה? אסור לספר, יש תוכניות עד נער פרט, יש תוכניות. אם יהיה מלחמה. לא היה תוכנית מלחמה לכבוש את ירושלים. לא היה. ככה הקדוש ברוך הוא גייל לדברים. הרב הנוזיר הרגיש את זה. הרב הנוזיר היה תלמיד של הרב קוק, הרב זצ"ל, והוא אמר, כאילו, כתב ביום הראשון, אמר, לא הבנתי בהתחלה מה הלכה. כשראיתי שירדן מצטרפת, אמרתי, זה בשביל שנכבוש את ירושלים. אז הבנתי את מטרת המלחמה. הוא כבר יומיים קודם הרגיש את זה. אמר, ככה הוא כתב. שבשביל זה כל המלחמה הזאת. ועוד נלחמו פה, אז נלחמו מול מצרים, מול ירדן, וסוריה לא התחילה, לא היה, היה הפגזות, היה זה, אבל לא היה כמה כוחות, לא. ואני חושב שהיה איזו החלטה, ככה שמעתי או קראתי, כן, הייתי, לא רצו לכבוש את הרמה, לא רצו לכבוש את הרמה, לא היה כוח, פחדו, לא יודע, לא רצו. באו שם כל תושבי הכנרת שם, עין גב וזה, שלחו משתוכר, מה? תתחבשו את הכי, אנחנו לא יכולים לחיות ככה. אתה יודע, אתה עומד שם ברמה, וכל מפציצים אותך, הסורים. אז לא יודע, בסוף, לא יודע מכוח מה, התקבלה החלטה, עולים לרמה. אז זה היה כבר ביום החמישי למלחמה. כלומר, הרמה נכבשה, אם התחילה היום המלחמה. שני, שלישי, רביעי, חמישה ירושלים, חמישי חברון וכל זה. שישי שבת, התחילו להילחם ברמה וכבשו את הרמה. כך סדר הדברים. זה לא, הכל היה נס מתגלגל אחד אחרי השני, לקבל את כל העם. והיו קצת העובדות, כאילו מה אמר עכשיו אתה, אין פלפולים פה. ניסים גלויים יום יום שעה שעה, המלחמה הזאת. שנכון, כל ההרוגים שזה, אבל בשביל מלחמה כזו, 680 הרוגים, כן? כל אחד שוב חווה, אנחנו לא נגיד זה קצת, כן, אבל יחסית, כן, ביום הכיפורים היינו כמעט 3,000 הרוגים, כאילו על כלום. היה פה שוק, היה לא, ידעו להקל את יום הכיפורים. ששת הימים, זה היה משהו לא רגיל. אומר הרב צבי יהודה, אז כמובן, כמו שאמרנו, עיקר היום זה כפחי תייר, שהגענו ללב, וזה לא סתם, מתי זה נופל? בין A, B, R, בתוך כל ימי חודש יער המיוחדים האלה, כן? מגיע גם, עם ישראל תמיד חגג 19 שנה את יום A, B, R, יום העצמאות, פתאום מקבלים איזה קפיצה, איזה תנופה, איזה העלת מדרגה, מגיעים ליום ירושלים, מגיעים לירושלים, מגיעים, כל תהליך הגאולה קיבל שדרוג משמעותי מאוד ביום ירושלים. כי הבינו, היו כאלה שאמרו, מה, יום עצמאות, זה כאילו, כאילו חג חילוני כזה, כאילו כל העצמאות הזאת זה חילונים, חילונים קבעו את זה וזה. כשבא יום ירושלים, כשבא שחרור ירושלים, אז הבינו השם איתנו, כן? הקדוש ברוך הוא פה מצטרף לתהליך הזה, גם ביער אפשר להגיד את זה, אבל כבר ראו את קריאת השם, קריאת השם על התהליך. אתם יודעים שיש כזה סדר אטבש, אתם יודעים מה זה אטבש? היינו קודם את זה על הלוח. אטבש זה כל החגים של עם ישראל רמוזים באטבש, מה הכוונה? בפסח, סביב פסח. באטבש, יום ראשון של פסח, השנה היה ביום שלישי, לא, שבת. שבת, נכון? היה שבת? לא. שלישי, השנה היה שלישי. השנה היה שלישי, כן? שני בלילה, שלישי, כן? אז א' של פסח, ת', תשעה באב. השנה, אם לא יבנה את המקדש עד אז, תשעה באב יהיה ביום שלישי. אתה יודע את כל החגים לפי פסח. ב' של פסח, שין, שבועות. ב' של פסח היה רביעי, שבועות השנה ורביעי. ג' רש, יום השלישי של פסח היה יום חמישי, רש ראש השנה, יום חמישי השנה. כן, זה ידוע, זה סדר, פעם הייתי מביא את זה בדף כאן. תמצאו את זה בעזור. דלת קוף, קוף קריאת התורה בחוץ לארץ. שמחת, כי אם מחלקים שמיני עצרי שמחת תורה, קריאת התורה זה בחוץ לארץ בדלת, יום רביעי של פסח. היי, צדיק, צום כיפור. אז השנה צום כיפור יהיה בשבת. וב, פורים שעבר. פורים שעבר שהיה. היה ביום ראשון, נכון? וו של פסח, שישי של פסח, היה ביום ראשון. וזהו, לא היה חג לשביעי של פסח. לא היה חג. נתקע הלוח. מה עם שביעי של פסח? סידר וגלגל הקדוש ברוך הוא, כנגד שביעי של פסח, עצמאות. זין עין, נכון? באדבה, זין עין. עצמאות. ביום שחל שביעי של פסח, כל שנה, באותו יום חל יום העצמאות. זה ממש דבר מדהים. השנה, רק בגלל שלא יחילו שבת, הזיזו את זה לשלישי, אבל זה היה בשני. היי בי, היה ביום שני, כן? תמיד שביעי של פסח ביום שני, עצמאות יום שני. אבל אני מוסיף, אני הקטן מוסיף, שגם שחרור ירושלים, אמרנו שחרור ירושלים, אנחנו מסבירים פה, תכף נקרא ברב צבי יהודה, זה קריאת השם על התהליך. באיזה יום זה יוצא? תמיד? בית, בית, שין. שבועות, בית, שין, שחרור ירושלים. השין היא גם שבועות וגם שחרור ירושלים. זה אותו יום, רביעי יום ירושלים, רביעי שבועות. אז אני אומר, זה בדיוק מראה, זה יצא ככה, שיום ירושלים תמיד, ביום של שבועות, שזה מראה את הקודש של התהליך. זה אותו עוד, שין, שחרור ושבועות, בסדר? מה? נו, מה זה? טוב, עכשיו, גם הימים האלה, פסח ושבועות, הרב קוק, לא הבאתי את זה כאן, חשבתי להביא את זה היום, מסביר שחודש יער הוא מיוחד, שהוא כולל בתוכו את התכונות של פסח ושל שבועות. לכן הוא כזה חודש מגשר. ממש הרב כתב את זה, בעין היה כתב, חודש יער הוא מיוחד, הוא מכיל את ענייני פסח ושבועות. מה הופיע בחודש הזה? יום העצמאות ויום ירושלים. יום העצמאות זה כנגד פסח, ויום ירושלים כנגד שבועות. זה שני חגים שהקדוש ברוך הוא זימן דווקא בחודש יער. אני אגיד לכם, התגלגל לי איזה משהו. הייתי בשבת באיזה מקום, רחוק. ביישוב בגולן. אני עובר שם בשביל בשבת בצהריים, אני רואה יהודי שאני מכיר, אני אומר לו, מה אתה עושה פה? הוא אומר, יש פה בר מצווה של בן אחותי, אנחנו פה בשבת. ואני יודע מי המשפחה שלו, מי ההורים שלו, אמר, ההורים פה? אמר, ההורים כאן, כן. אמרתי, ניכנס, תגיד להם מזל טוב, לא נעים, אני מכיר אותם. אמרתי, שלום, הסבא והסבתא, כאילו, שלום, מזל טוב וזה. במקרה, אני כאן בשבת, גם אתם פה, בסדר, אמרתי להם מזל טוב. כיוון שמכירים אותי, כיוון שזה, הם אומרים פתאום, הרב יורם, דבר תורה. נכנסתי להגיד מזל טוב. טוב, אני לא קמצן, אני לא קמצן. אני מתפעל להשם שיזכה אותי, גם בהתראות כאלה, שיזכני ל... אני לא... אני כאילו, רגע, אני כאילו חושב, ימין משמאל, רגע, מה, מאיפה אני... מה? אני אוהב לדרוש בשמות. אמרתי להם, מה השם של הבר מצווה? אמרתי, אולי השם יעזור לי, השם שלו. אמרו, עמיחי. אמרו, עמיחי? אמרתי, עמיחי? חושב דקה? טוב, תגיד להם שאני אומר דבר תורה. דבר תורה. אמרתי להם, תשמעו, כל מה שקורה בחודש אייר איתנו, זה עמיחי. זה עמי חי, עם ישראל חי. הלכנו לגלות, הנוצרים אמרו, חליפם באומה אחרת, ברית חדשה, העמים כבר הספידו אותנו לגמרי, אין עם ישראל יותר, נמחק חס וחלילה. אי בייר, עם ישראל חוזר לארצו, מקים מדינה, ועם ישראל חי, זה עמי חי. וזה יום העצמאות. אבל, אמרתי לך בשבוע שיום ירושלים, כמו שאמרתי לכם, אמרתם תעד בש, עין זין ושין שבועות כנגד התורה, כנגד שחרור ירושלים, זה כנגד ביום של שבועות. מה שצריך לזה, השלמת התהליך זה שעם ישראל יבין שהכל מתוך תורה וקבלת עול תורה. אז אמרתי, עמיחי לבד זה לא טוב. עמיחי בר מצווה זה מצוין, כי עמיחי בר מצווה זה קבלת עול תורה. אז אני מאחל לעמיחי הבר מצווה שיקבל עול תורה, ואני מאחל לעם ישראל שיבין שלא מספיק עמיחי, אלא שיקבל עול תורה, וזה הגאולה תהיה שלמה. זה הדבר תורה שלנו. זה ממש קשור לענייננו. זה, שם הייתי ומשם... טוב, אמרתי, יום אני מדבר מהלב, לא יודע, הדף זה רק ככה בשביל האדם. זה יום מרגש היום. הייתי ילד בן 8, הולך לבית ספר, שעה 8 בבוקר, עם ילקוט על הגב, פתאום הזקה. אתם יודעים מה זה? לא ידענו מה זה הזקה. לא ידענו מה זה הזקה. לא היה, לא היה מלחמות, לא היה כלום, לא יודעים מה זה הזקה. מה עושים בהזקה? לא יודע, הלכתי עם אחי הגדול אולי. לא יודע, אמר, בוא נחכה, חיכינו קצת מתחת איזה גג של בניין, משהו. המשכנו לבית ספר. אמרנו לבית ספר, כבר ידעו מה זה, זה שם אותו במקלט. ב-10 בבוקר, 11, בא המנהל, אמר, כל הבא הזה הפציצו את מטוסים והכל, וזה כבר הרגישו ככה משהו מיוחד. וזהו, איכשהו ישנו שם במקלטים, בתל אביב הייתי, זה לא, אבל היה שם הפצצות גם של ירדנים, את איזה מטוס מצרי הגיע, ככה בטעות. זה מה שהיה. אחר כך שמענו, זוכר, ירושלים, הר הבית בידינו, שמענו את הקולות האלה. מה... זה היה, כמו שהייתי ילד קטן, אבל זה היה משהו מיוחד. תוך, לא יודע, חצי שנה או לא יודע כמה זמן לקח עד שהגעתי פה יום אחד טיול, אולי מהבית ספר, סתם טיול לירושלים. אז הגעתי לכל המקומות, מערת המכפלה, קבר רחל, הכותל. מה? מה? כן. אשתי הייתה ירושלמית, אשתי ירושלמית, אז שבועות היה שחרור, שבוע אחרי זה הלכו לכותל. עלו רבבות בית ישראל, עלו לכותל לתפילה. היא הייתה שם כילדה קטנה. אומר הרב צבי יהודה, מקור אחד, בין אי בייר, אי יום הדיקגרים של הקמת המדינה, לבין כפחתי על יום שחרור ירושלים, המקודשת מכל ארץ ישראל, אנו מתעלים בדרגה מיום ליום. אתם שומעים? כל זה רציתי קצת לכם את הרגשה הזאת. זה התעלות, זה, 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 זה קריאת שם על התהליך הגאולי. קריאת שם השם על התהליך. בכפחת בייר, אומר הרב צבי יהודה, זכינו להשלמת העובדה שהחלה ב-A בייר. ו-A בייר נתעלה, נתגדל ונתקדש על ידי כפחת אייר. כן? אם עוד מישהו פקפק או מישהו לא האמין מספיק, שמה זה A בייר, מה זה הקמת המדינה, זה הכל חילוני, בא כפחת בייר ומוכיח, הנה, זה תהליך גאולי, הקדוש ברוך הוא מחזיר אותנו לכל חבלי נחלתנו, זה גאולה של הנביאים, חוזרים לכל כל מה שהובטח לנו. למרות שהרב צבי יהודה היה אומר, כן, עוד לא ארצה שלמה, יש לנו עוד עבר ירדן גם, גם עבר ירדן צריך, זה עוד לא הכל שלם. היה מזכיר את זה. יש פסוק, אבל שיודע, מדבר עוד הרבה על הפסוק הזה. נחית בחסדך, המזוג גאלת, נעלת באוזך, נווה קודשך. אומר אבא צ'ודה, נחית בחסדך, המזוג גאלת, זה יום העצמאות, זה התהליך הראשון. ריבונו של עולם הנחה אותנו בחסדו, מהצהרת בלפור ועד לקמת המדינה. בחסדו הלך היישוב ונבנה, הלך והתעצם. מתוך כך הגענו לעם זוג גאלת. עוזר ישראל בגבורה, הפיח אומץ ומסירות נפש בקרב ראשי הציבור, להכריז כי קמה מדינת ישראל. ובקרב, הפיח גם רוח בקרב לוחמי ישראל, שמסרו נפשם על קידוש השם וארצו להתגבר על כל הקיים עלינו. גבורה זו, אישורש לכל הניסים והנפלאות, כן? זה הקמת המדינה. אם הזכרנו בששת הימים, כן, שכאילו, שוב, אני חלילה, זה מזעזע להגיד, כי היו קצת הרוגים, אבל זה, במלחמת השחרור, היו כ-4,000 הרוגים, אתם יודעים מה זה? יישוב קטן, 600,000 איש, היו פה, היו כ-4,000 הרוגים. זה משהו, אחוז מאוד לא פשוט, כן, מה שהיה כאן, שנהרגו. זה היה מלחמה, לא ידענו ללחם, באנו מהשואה, אנשים כך רוויתי לכם. מה, מאיפה שבאו? ששת הימים? אני בדיוק רציתי להגיע, אני נזכר בהפצצה הזאת של חיל האוויר, שהיא באה 20 וכמה שנים אחרי השואה. 24 שנים אחרי השואה. בשואה, אני מזכיר את זה כמה פעמים, זה אחד הדברים ש... לא יודע, התוודעתי את זה בשנים האחרונות, וזה דבר מזעזע. ביקשו, באו כאן ראשי היישוב היהודי, פנו לארצות הברית. כן, מותר להגיד את זה, כן? זה לא סתם שבא פה אדם וחושב שהוא בעל הבית כאן. יש גם מי אתה אמרת, הרגשת אנטישמיות בברק, כן? זה לא, נוח להם להיות ידידים שלנו, אבל זה לא אמיתי כל כך. ביקשו מבעלות הברית, לא יודע, ארצות הברית, תפציצו את אושוויץ, תפציצו את מחנות ההשמדה האלה. הם לא הסכימו. יש סרט שראינו פה פעם, הביאו פה, טיסה אחת בשבילנו, זה אכן נקרא, טיסה אחת בשבילנו. ביקשו טיסה אחת, הם היו מפציצים שם המון. המטוסים שלהם עוברים, יש סרט שרואים שהמטוסים שלהם עוברים מעל אושוויץ. תפציצו, נפסיק את ההשמדה הזאת, הם לא מוכנים. 24 שנים אחר כך יוצאים מטוסי ישראל ומשמידים את כל המטוסים האלה ומונעים השמדת מדינת ישראל, כן? איזה, תוך 20 שנה, זה לא נקרא בשכל. מה זה הנס הזה? גם את זה צריך להזכיר, כן? לדעת מאיפה, צריך לראות, זה הקדוש ברוך הוא מוליך פה, זה תהליכים כל כך ברורים של ישועות כאלה. במלחמת ששת הימים אומר אב צבי יהודה מקור 1 שורה 9, מסובב הסיבות הביא אותנו למדרגה עליונה יותר. נעלת בעוזך אל נווה קודשך. ריבונו של עולם ניהל אותנו בעוז גדול ותעצומות, ומתוך כך הגענו נווה קודשך הר הבית במקום המקדש. אני מדלג לתיאור הדברים, הרב צבי יהודה גם מספר, כמו שאני קצת התרגשתי עכשיו, אז הרב צבי יהודה מספר פה על אותם ימים, אותו יום רביעי, כמו השנה, יום רביעי כ"ח אייר, בואו תראו מקור 8. הזכרנו את אותו יום רביעי, איך אפשר לא לזכור? אי אפשר לשכוח את אותו יום רביעי. בא אליי שליח בשם הרב הראשי הרב גורן, כי כמו מי שלא יודע שישמע וידע, הרב גורן, הרב הראשי לצהל היה, אחר כך הרב הראשי לישראל, גאון עולם, איש באמת אחד משפיעים גדולים במדינת ישראל כאן, בצבא ישראל, מה שהוא עשה בצבא, שהקימו את המדינה, הוא היה כבר תמיד חכם מפורסם, צעיר, בן גוריון שמע עליו, הוא אמר לו, בוא ו... תכניס פה, תדאג לכל הכשרות, לכל עניינים הדתיים בצבא. אני רוצה שזה יהיה בצורה הכי זו. כל בעיה שיש לך, אתה לא פונה למטכ"ל, אתה פונה אליי. אתה מדרגת אלוף, שיהיה לו סמכות, וכל ענייני הכשרות וכל הדברים וזה, עד היום זה פועל לפי, בצורה מאוד מאוד נפלאה מיוחדת, זה בזכות הרב גורן. ואולי הוא, אני לא יודע איך היה נראה הדבר. והיה לפעמים ויכוחים, אז הוא היה אומר להם, פעם הביאו את זה ערב שירה, משהו בשבת, בפסח זה, הוא היה סוגר את הבסקין, הוא אומר, תשמע, אני אלוף פה. היה לו דיבור ישיר לבן גוריון. היה אכפת בן גוריון הבין שאם לא יהיה צבא שיכול לשלב בו את הדתיים, זה מסוכן. והוא לקח את הרב גורן שידאג לזה. זה, זכות הזאת יש לו. הוא הבין את זה ונתן לו את כל הסמכות בעניין. יש ספר נפלא על הרב גורן, בעוז ותעצומות. מגלגל את עוד סיפור חייו ואת הקטעים האלה. כשהגיע מלחמת ששת הימים, הרב גורן ידע, כאילו הרגיש שהולך גם כן, שהולך להיות פה משהו, והוא מחכה והוא פורץ עם הלוחמים בעיר העתיקה. בסכנה, הוא הולך, הם לוחמים, והוא בשופר, תוקע להם שופר, רץ לפני המחנה. ספר תורה ביד, שופר ביד ותוקע. הם מנסים להגיד לו, גם כן יש שם איזה אחד, איזה קצין, מה שאומר לו, כבוד הרב, זה לא פה לרבנים, זה. הוא אומר, סליחה, אני אלוף פה, אני נותן לך פקודות, וממשיך לי להסתער. יש גם, יש כאלה, זה מסופר כל הסיפור שלו, אפשר גם לשמוע את זה, גם לקרוא את זה. הנה, כאן הרב ציודה מספר את זה קצת. אז כשהגיעו והכל, והרב גורן הגיע ראשון עם הצנחנים לכותל, הר הבית, אחר כך הם ירדו לכותל, כן? עוד לא הגענו לדרגת הר הבית, אז הם ירדו לכותל, ושם היה תפילות וזה, וסייל מלחמים, וכולם בחו, וככה, שומעים אותו, יש קלטת שגם מספרת את זה. אז אחר כך אחד אז הרב גורן שלח ג'יפ צבאי, שיביאו את הרב הנזיר, הרב הנזיר היה חמיב, אבא של אשתו, שיביאו אותו להר הבית עם הרב צבי יהודה. לכותל. אז הנה, מספר פה הרב צבי יהודה ככה. אותו יום רביעי, בא אליי שליח מקור 8:2, בשם הרב הראשי הרב גורן. לשמיעת הבשורה כמובן התרגשנו, התנשקנו. התפללנו מנחה בהלל וריקודים. אחר כך הגיעה הודעה טלפונית מהרב גורן, אצלנו בבית, אין טלפון. אז יש שקט, אומר הרב צבי יהודה. אבל לפעמים מוסרים הודעות דרך השכנים. מסרו בשם הרב גורן, שהוא רוצה שידע שמתקרבים, עכשיו נמצאים בסביבת רוקופר, הולכים אל הכותל, ושיתכונן לנסוע לשם. הרב גורן ידע שתכף שחררים את ה... הוא היה בטוח בזה. כאשר הגיע הנהג, שאלתי אותו, איך נכנסתם? הוא אמר לי, כל השערים פתוחים. ואז הביאו אותי בג'יפ של הצבא, נסענו, שאלתי אותו, לאן תביא אותי? הוא אומר לי, אנחנו בהר הבית. נבהלתי, כן? הרב צבי יהודה לא נכנס להר הבית. היינו מול הבניין שלהם. אכן, המעבר היה דרך שער האריות. אז אי אפשר לגשת דרך אחרת. לכן הכניסו את דרך המעבר הזה, דרך הר הבית. היו שם כוחות של בחורים, עברו חבורות גדולות של צבא שלנו מכל צד, ואני שומע קול צועק עליי, הרב צבי יהודה! זה היה חנן פורט, זכרונו לברכה, שהיה ממשחררי הכותל גם מהלוחמים שם. היו עוד תלמידי חכמים, מחנה גדול של אנשי צבא, תלמידי חכמים, הגענו לכותל, רקדנו, שמחנו, התרגשנו, התחבאנו, שקנו עם החיילים. אין צורך לספר על הגאונות, הצדקות והקדושה של הרב הראשי שליטה, הרב גורן, שהלך בגבורה בראש הצבא, ראש הכובשים, עם שני כלי נשק. אתם יודעים מה הם הכלי נשק שהיו לו? ספר תורה קטן ושופר קטן. ככה הוא. אחר כך הוא אמר לי, גמרנו את הביקור הזה בכותל, עכשיו אני הולך לחברון. הוא אומר, נבהלתי, מה? הוא הולך לחברון עם שני הכלי נשק האלה? למחרת בצהריים הודיעו לי, הרב גורן נמצא בבית של חותנו הרב הנזיר וכו'. כך היה המעשה, שורה 20. אילו פינו מלא שירה קיים, אנחנו מספיקים להודות. איך אפשר, ריבונו של עולם, לא לראות את זה? הרב ציודה צועק על אותם רבנים שלא רואים את זה. איך אפשר לא להתמלא אמונה? איך אפשר לא להתמלא בחרדת קודש? ממה שריבונו של עולם עשה ועושה ויעשה איתנו. כלפי כל העולם כולו, כלפי כל הגויים, כלפי כל המאמינים וכל הלא מאמינים שלא מצטרפים לתהליך הזה. ככה הרב ציודה מספר, באמת הרב גורן המשיך אחר כך לחברון, שם כולם כבר הרימו בית לחם, חברון, הרימו דגל לבן, לא היה כלום, נוסע, כובש, עובר בית לחם, חברון, מגיע ראשון למערת המכפלה, מחפשים, היה איזה ערבי שהיה לו שם מפתח למנעול, לא מוצאים, הרב גורן יורה, פוצץ את המנעול, נכנס למערת המכפלה, הוא כבש את מערת המכפלה, מה?
כשדיין קשר אליו וביקש, שיורידו את המנעול,
כן, כן, הוא עשה דברים נפלאים, אבל גורן זה היה משהו... מה נלמד על ירושלים? כן, נו, אנחנו ככה רק הבאנו את התיאור של הימים האלה, השעות האלה. בואו נראה. השם הזה ירושלים, אנחנו כאילו גם פה תיארנו קצת את הכותל וכל ההתרגשות, אבל בכלל ירושלים, כן, שעכשיו נהייתה בנויה, שלמה, מתוך השחרור הזה. השם הזה ירושלים, מאיפה הוא נובע? לא כולם יודעים. איפה כתוב? בתורה לא כתוב מילה ירושלים. זה פלא. בנביאים כתוב ירושלים. לא יודע איפה פעם ראשונה. לא יודע איפה פעם ראשונה שכתוב ירושלים. כתוב פעם ראשונה ירושלים. איך? כי מציאת את התורה? זה כבר כן, בנביאים. איך? מה? לא, רגע, זה נגיד, עכשיו אנחנו נפגשים עם זה, אבל ירושלים, ככה. ואת היבוסי, לא יודע, קיצר לא יודע, לא משנה, אבל זה לא כתוב בתורה. מאיפה יצא השם הזה? הנה פה מדרש, מקור 2. ויקרא אברהם שם המקום ההוא, השם יראה. בעקדה, אברהם קורא למקום, השם יראה. יראה, הוא קורא למקום הזה. אומר המדרש, אתה מוצא שנקרא בית המקדש שלם, לפני כן כתוב, בלך לך, מלכי צדק מלך שלם, הוציא לחם ויין. כשהוא בא, כשאברהם חזר ממלחמת המלכים נגד מלכי סדום, כתוב, מלכי צדק מלך שלם, הוציא לחם ויין. אז הוא היה מלך שלם, קראו למקום, הוא קרא למקום שלם. זה ירושלים. מלכי צדק, כן, קרא לו שלם. ואברהם קרא לבית המקדש, יראה. שנאמר, ויקרא אברהם שם המקום הוא, השם יראה. אמר המקום, אמר הקדוש ברוך הוא, כן? אם אני אקרא אותו שלם, כמו שקרא הוא שם, אני אבטל דברי אברהם האהובי שקראו יראה? ואם אני קורא אותו יראה, אני אבטל דברי שם הצדיק שקראו שלם? מה עשה הקדוש ברוך הוא? שיתף מה שקראו שניהם, וקראו אותו ירושלים. הווה ויהי בשלם סוכו, ומנתו אומה ירושלים, יראה ושלם. כן, אם ניקח גם המילה יראה, א' והי נהיות ו' שש, אז יוצא ירושלים. זה מקור השם. בדרך כלל ירושלים, בכל התנ״ך כמעט כתוב ירושלים בלי יוד, בלי יוד. קוראים את זה ירושלים בלי יוד. יש עדיין מקומות יוחדים שגם כתוב בלי יוד. אבל זה יראה שלם. בא המשך חוכמה, אני רוצה ללמוד את המשך חוכמה הזה, כי המשך חוכמה אולי מסביר לנו מה חסר. כי אנחנו רואים שאחרי הכל, ואחרי כל הבירורים, אחרי כל, עוד עדיין משהו חסר. ועם ישראל חוגג בעיקר עד יום העצמאות ולא מספיק עד יום ירושלים. כן? לשם אנחנו צריכים להגיע. שיבינו, אני לא אומר שצריך במקום, אבל ודאי, יש כאלה אני יודע, דתיים שהם, כן, מציבור שלנו, שבגלל כל מיני דברים, בגלל גוש קטיף, בגלל כל מיני פינויים, הפסיקו לחוגג עד יום העצמאות, חוגגים עד יום ירושלים. זה גם טוב, אבל זה לא מספיק. צריך להיות, יראה, אז אני מוצא את זה כאן בשני המילים האלה. בוא תראו מה אני רוצה לומר. מקור 3. במדרש, שם קרא אותו שלם, זה קטן קצת, מלכי צדק שלם. כן, אברהם קרא אותו ירא, שלמה וקם שם מקום הוא השם יראה. מה הקדוש ברוך הוא? כן, זה המדרש שהבאתי לכם. והעניין, שורה 9, מקור 3. דשם היה בדור המבול, והיה בתיבה, בזן ופרנס כל הנבראים שם בתיבה. והעיקר היה לתקן המידות והפעולות, שהם היו מושחתים, כן? שם מופיע בתקופה של השחתת מידות. כל הדור המבול. אז הוא בא ואומר, שלם. העבודה בדור הזה, זה שלמות הלב, שלמות המידות. זה הדבר הראשוני שהיה צריך לעשות, את זה ביסס שם בנוח. הוא אומר, בעיקר פעולתו של שם היה בעבר שם בחרן, ולכן היו שם נשים טובות. ולכן אברהם, יצחק מתחתן לרבקה, ויעקב עם רחל ולאה, כי בחרן שם היו מידות טובות, שם זה שם, שם ועבר ביססו את המידות האלה במקום ההוא. ככה הוא אומר. וזה מורה שלם, מקור 3 או 15, שהוא מורה שכל המין האנושי הוא אדם אחד, וכל אחד הוא עבר מעברי האדם הגדול, וכל אחד נצר חברו, מושפע ומשפיע זה לזה, כולם כאחד נושאים קיום מין האנושי והנצחיותו. אמנם אברהם, אברהם כבר מוסיף את הצד הפן הלימודי יותר, העמוק יותר. התפלסף מאוד בחוכמה, לימד כל דרכי הטועים והתווכח עמהם, וחקר בשכלו כי יש השם אחד משגיח על הכל, ולא מסר השם השגחתו לכוכבים כאמונת הגויים, שהם אומרים זה השגחה, כאילו זה אין השגחה. ומשום זה צלי אברהם השם יראה. וכולי וכולי. שורה 4 מקור 4, וזה אשר בהר השם יראה, כלומר שיתגלה לקוטו בראות כל בשר כבוד השם בניסים פרטים. הוא אומר, ונר ירושלים בנויה על שני הדברים האלה. היינו לזכך המושכלות שיקרן במוח, ולתקן ולקשט המידות שיקרן בלב. אז אני אומר ככה, עם ישראל בשלב הראשון, זה היה יותר הלב. גם מידות, קצת ההתרגשות הזאת. ירושלים, כולם, ירושלים, הר הבית בידינו. זה שלב ראשון, אולי 50 שנה. זה צריך זמן. אחרי הזמן הזה, צריך את הבירור של המוח. הבירור השכלי, הבירור האמוני. זה מה שצריך להוסיף כדי לזכות באמת, כן, להבנה הזאת, כנגד גם כנגד כל הגויים. זה לברר את הבעלות שלנו, את השייכות שלנו למקומות האלה, זה צריך כבר דרגה, הדרגה הנוספת, זה הדרגה של יראה. באנו מדרגת שלם, עכשיו למדרגה של יראה, של המוח, של הבירור השכלי האמוני, של תהליך הגאולה. לכן אני כאן מלמד אתכם את זה. הוא אומר, וזה מה שחזל אמרו, שורת 9, מקור 4, לעולם ייכנס אדם שני פתחים, אחר כך יתפלל. זה המוח והלב. לכן ירושלים קריית יופי מסוס כל הארץ, שם עלו שבטים לעוד על שם השם, כי המידות והמושכלות, שניהם נשדרכו נתארו בירושלים. לכן קראו את ירושלים בשתי הפעולות האלה. הוא אומר, ולזה בארץ חרן, ששם היו המידות, לא בהשחתה, כי שם פעלו שם ועבר, לכן ציווה אברהם לקחת אישה לבנו משם. שהמידות מושרשות בלב, הבנים גם כן. ככה, מזכות נשים טובות, אז זה ישפיע. ולכן עיקר ירושלים, יראה על שם תרת המושכלות, ושלם על הזדקחות התכונות המידות, אשר זה למה קריאת יופי. טוב, זה מעין... בואו נראה קצת הכותל. הרב צבי יהודה כתב מאמר שנים לפני קום המדינה, מאמר שנקרא מאחר כותלנו, ויש פה מילים שאתם מכירים אותם, חלק מכל מיני איזה שיר, אבל לפני כל השיר, לפני כל הרב צבי יהודה כתב את המילים האלה. אני לא יודע אם מי שאמר את השיר הכיר את זה, אולי הכיר את זה ולכן הוא כתב את זה. הרב צבי יהודה כתב את תפשין צדיק זין, כאילו עוד בימים, כן? אמרת שם? תראו בעשר, הרב צבי יהודה מלמד אותנו כאן שקום המקדש, הר הבית, זה הלב. כרגע, כותל, כי שם, עד שם נכנסים כרגע, והוא כותב מאמר מיוחד על הכותל שהיה בקושי אפשר לראות אותו. זה הרב צבי יהודה כותב. אומר הרב, מקור 10, כמו ישראל, תפשין צדיק זין. 10 שנים לפני הקמת המדינה. כן. כמדומני, צריך לעשות בספר, נראה לי שכתוב שם תפשין צדיק זין, כמדומני. אבל עוד לפני קום המדינה, לא, כן? שהיה אפשר, היה אפשר, כן? צריך לזכור גם ש-19 שנה, כלומר, לפני קום המדינה, היה אפשר ללכת לכותל. בזמן הברית היה אפשר ללכת לכותל, היה להם כל מיני הגבלות, לא הרשו לתקוע בשופר, כל מיני דברים. היה יהודי אחד, קראו לו, מי? הרב סגל. הרב סגל היה תוקע כל שנה במוצאי יום כיפור בכותל, והיו עוצרים אותו, וכל פעם היה כל מיני תרגילים, איך שהם מבריח את השופר, והיה זה, והיה תוקע. היה תוקע. אין דבר כזה שזה. היה משהו מיוחד. יהודי גר, היה גר אחר כך בעיר העתיקה, הוא גר. הרב סגל. זה היה שיכלו ללכת לכותל, הרב קוק כן היה בכותל, במלחמת השחרור נפלה העיר העתיקה בידי הירדנים. בידי הירדנים. 19 שנה לא יכולנו להתקרב לשם. לא יכולנו להתקרב לשם. היו הולכים להר ציון, מסתכלים שם, רואים מרחוק את האבנים הגבוהות של הכותל, הרשמה הראשונות, ומתפעלים משם, כאילו רואים את הכותל מרחוק. 19 שנה זה היה ככה. עד שחרור. עוד דבר כדאי להזכיר, אנחנו מזכירים פה הרבה את הרב צבי יהודה. ביום העצמאות, תשכ"ז, לפני 50 שנה, הרב צבי יהודה מדבר ביום העצמאות, הוא אומר, כן, היום יום חג וזה, יום העצמאות וזה, אבל תדעו לכם, שלפני 19 שנה, לא ביום עצמאות, אלא כשהגיעה החלטת האום, היה החלטה בעצרת האום, מה שקוראים את זה בתאריך הלועזי, בלעז, כ"ט בנובמבר, בעברי זה י"ז כסלו, תש"ח, כמה חודשים מקום המדינה, הייתה החלטת האום, שיש לנו זכות לאפשר לעם ישראל להקים מדינה עברית בארץ ישראל. יצאו פה ורקדו וסמכו והיה זה, למחרת התחילה מלחמת השחרור, זה לא היה כן פשוט, אבל רקדו פה למרות הכל. הרב צבי יהודה מספר שם, בשיחה הזאת, 19 שנה אחר כך, הוא אומר, באותו לילה לא יכולתי לצאת ולרקוד עם ההמונים, כי התקיים בנו דבר השם לנביא, את אר ציחי לקו, הרב צבי יהודה צעק צעקות כאלה, בוכה וצועק, את אר ציחי לקו, שהייתי חתוך כולי, שהייתי קרוע כולי לגזרים, את אר ציחי לקו, איפה שכם שלנו, אנחנו שוכחים את זה, ואיפה חברון שלנו, שוכחים את זה, ואיפה יריחו שלנו, שוכחים את זה, איפה עבר הירדן שלנו, שוכחים את זה, איפה כל רגב ורגב מאדמת קודשנו? לא יכולתי לשמוח, אומר הרב צבי יהודה. לא יכול, מה, לקבל כזו מדינה? לא יכולתי לשמוח. ככה עבד הצועק שם איזה, אומר למחרת בא הרב חרלאפ, הסתגרנו בחדר, היה שם חדר בישיבה ישנה, שם היו לו, הרב קוק כתב את הכתבים שלו, זה היה חדר מיוחד. אומר, הסתגרנו שם בחדר, ישמנו וזה, התבוננו בעניין, יצאנו ואמרנו, מעט השם מעט הזאת, ונפלט בינינו. צריך לשמוח כרגע במה שיש. ככה זה. קראתי השבת, כמה מאמרים כזה, אנשים שאחר כך הקימו את גוש אמונים, את התנחלויות וזה, הם אמרו, מה שהתחיל את התנחלות זה השיחה הזאת של הרב צבי יהודה. זה היה שיחה מכוננת, עכשיו, שבועיים אחרי זה, כבשנו את כל זה. אמרו לה, הרב צבי יהודה, רגע, מה זה, זה רוח הקודש, נבואה, מה, איך ידעת? מה פתאום אחרי 19 שנה נזכרת לדבר על זה? הוא חייך, כאילו, היה, הוא הפעיל את כל המנוע של העסק הזה. ככה היה שבועיים לפני, ABR, כ"ח אייר, 20 יום אחרי זה, משחררים את כל המקומות האלה. שהרב צבי יהודה צעק, איפה הם? זה דבר פלא. צבי יהודה, מה? איזה? נו, תשמיע. תשמיע להם רגע. תבין, נשים פה. רגע, תבוא מכאן. שומעים? רגע. נאמר, איפה? שכם. יריחו. אבא ירדן.
בשעה 7:30 בבוקר תקף חיל האוויר.
איזה עזר. אבל הקריאה הזאת, שהייתי חתוך, מה אדם מרגיש ביחס לארץ ישראל, שקוראים חלק מאדמתה? הוא אומר, הייתי חתוך כולי לגזרים. ככה מרגישה אדם כלולי, ככה מרגיש. באמת עשה שיחה מכוננת, הם אומרים, זהו, רק שחררו את כל חבלי ארץ ישראל, אבא צבי יהודה קרא להם, אנשים קמו, בני קצובר, חנן פורת, משה לוינגר, עוד אני סליחה שאני לא מזכיר את כל השמות המיוחדים מהאנשים שקמו ויצאו לשחרר, להתנחל ביהודה ושומרון, בגולן, רבים רבים הצטרפו לתנועה הזאת. ומה שיש היום, 400,000 איש ביהודה ושומרון והגולן, שזה כבר דבר שאי אפשר בעזרת השם לעקור אותו ולשנות אותו. זה מכוח הרב צבי יהודה ותלמידיו. כל פנים אנחנו בלב, אבל עוד כמה דקות. אומר הרב צבי יהודה, כמו ישראל בנפשות, מקור 10, באדם, כן הכותל בעולם בארץ. חסן ותקיף בכוחו היתנים לאלוקם. מחזיקו את עמדתו בכל חליפות מערכות הדורות וקורותיהם, בכל התמורות והשינויים, החלחלות והזעזועים. וגם אם קלון החורבן מכסה את מראו, כן? הם זרקו שם אשפה. למה נקרא שער האשפות בדרך לכותל? הם אומרים את כל האשפה, זרוקים אותו שם בכותל, לכסות את הכותל, שלא יראו אותו. גם הוא אומר, אם קלון חורבן מכסה את מראו, גם אם אותו תרס בולטים מעל גביו, ואני יודע שמרון מהפיות זוהרו, גם אם בספחי מובעות אפילים ותונפים נסתר ומאין רואים, זה היה נסתר. מה שאתם רואים את הרחבה, הנס, זה גם נס. מי היום היה מאשר לנו להרוס שם איזה בית? היו שם בתים צפופים על הכותל. היה סמטה צרה מאוד, תראו בתמונות. הרב, חיים הרצוג, הבן של הרב הראשי, הרב הרצוג, הוא התמנה כמושל הצבאי של, של האזור, משהו כזה, מינו אותו. הוא אמר, טוב, שבוע הבא, יהיה שבועות, יבואו פה אלפי אנשים, איפה ייכנסו? נתנו רע להרוס את הבתים, גילחו, כל הרחבות שגילחו, בזכות ה... הדבר הזה. אבל זה היה נסתר, לא ראו את הכותל פעם. גם אם נדחקו מתגרת יד שכינה, מקיפים אותו, כחלמיש צור ניצבו על משמרתו, תמים ונהדר בעוז עצמיותו. כי הוא אומר, שורה 10, שריד חמדת הקודש הוא, קדוש משכנה עליון, הוא שריד של דבר גדול, ומפלאות גדול כמו הזאת, הוא עד למוראות עולם. הכל עובר סביבו ומסביבו. ואז הרב צבי יהודה אומר, שורה 16, יש לבבות ויש לבבות. יש ליבות אדם ויש ליבות אבנים. ויש אבנים ויש אבנים. יש אבני דומה ויש אבנים לבבות. כאן הרב צבי יהודה הגדיר, כן, אתה זה הלב, מכאן יונקים. גם כתבתי השבוע איזה מאמר, בדף של המכון, אז כתבתי ש... מאוד מתחברים בכל מקומות הקודש, וילדים הולכים כל קודש. אתמול, ברוך השם, הייתה... זה נפלא, כניסה לקבר יוסף, זה יסוד שביסוד, יוסף, 70 אוטובוסים. הוזמנתי שם לאחד הכלנכד שלי, ולא פחדתי מה אני אעשה פה היום, אם אני אגיע, אז לא הלכתי, אבל היה שם אחד הכלנכד שלי גם. בעבר הייתי בחלק אחד כזה, של אחד הנכדים, צערי לא יכולתי ללכת, אבל היה חלק כניסה, קבר יוסף, באמת נפלא הכל בזה. אבל אי אפשר לשכוח שהלב זה ירושלים, והלב זה מקום המקדש. וצריך לבוא לנוק ולקבל התנה מהלב, כן? מתוך זה כל המקומות דשים ורשבי והכל, אני בעד ואני מגיע לכל המקומות האלה. אבל הלב זה ירושלים, הלב זה הכותל, הלב... ומקום המקדש, אנחנו רוצים שיהיה בית מקדש, אבל כרגע, אבא צבי יהודה אומר, אנחנו מנועים מלהיכנס אליו. אי אפשר ללמוד את הכל, אומר, כאן אולי 11, רגע, 11, תראו, שיחה של הרב צבי יהודה ליד הכותל. יום ליום, מעולם לזה שלך עם הכותל המערבי, יום ליום ושנה לשנה תביע עומר. עם כל פגישה שלנו עם הכותל המערבי, מסתם מתחדש משהו, מתחדש משהו בכישרון על הכותל והכותל אלינו. ושוב איתן הכותל, מעלים בקודש, מדרגות, מדרגות, להתבררות גילויי וביטויי הכותל אלינו ושייכותנו אנו אל הכותל. הדדיות זו ושייכות זו, מתגלה פעם ביטויים וכו'. כאן ליד הכותל, באזור השכינה, יש להעמיק ולברר. גם הוא אומר כאן, חזרנו כמה פעמים רבות, יש שניהם אבני דומה, אבנים דמות, בניגוע לצומח חיים, אבל יש גם אבני לבבות. לבבות ממש, לב זה מרכז, מרכז החיים. משם יוצא ומתפשט זר החיים לכל עברי הגוף. כך הם ממש האבנים האלו, אלו שכאן לפנינו. הם מרכז, מרכז חיינו, בית חיינו. דרכם ומתוכם ממשיכים קווים, קווים של חיים, מדרגות של חיים לכל, לכל אלפי רבבות עמך בית ישראל. אל אשר עמנו פה, נפגש עם האבנים האלה, ולשאר נפגש איתם ממרחקים. סיפר לי המשמש שלו, הרב יוסי בדיחי, שהיה הלך לכותל, אחר כך היה צריך לצאת. לפעמים היה מאוחר, היה צריך זה, שיעור בבית. הוא היה ככה רומז לרב צבי יהודה, צריך לצאת. הרב צבי יהודה מחזיק את האבנים, ואומר לו, איך יוצאים מכאן? איך יוצא? הוא לא מחובר, הוא לא... איך יוצאים מכאן? ככה. הרב צבי יהודה היה בכותל, זה היה... עוד, 13, אחרון, מספר הרב טאו. רבנו זל היה אומר שכאשר הוא נמצא ליד הכותל, הוא מרגיש שהוא נמצא במרכז העולם, ברומו של עולם, נפגש עם נשמת הכל, עם נשמת ההיסטוריה, עם סגולת האומה, האידיאל הלאומי שמאחד את האומה לדורותיה. הוא מרגיש שהוא נמצא במקום הכי גבוה בעולם. מצד אחד היום שהוא מרגיש טהרה, טהרה מכל הקטנות, מכל הצמצומים, מכל המחשבות הפעוטים שממלאים את החיים. התרוממות של התארות מכל קטנות, כמו במקווה. יחד עם זה הוא מרגיש שהוא עומד במקום הכי גבוה בעולם, הוא משקיף מכאן על כל העולם, על כל ההיסטוריה, על כל המציאות, לאלה ולאלה. זו ההרגשה של אדם גדול ליד הכותל. נתפלל שנזכה גם להרגשות האלה ביום, הימים המיוחדים האלה, 50 שנה לשחרור ירושלים, עיר הכותל, עיר המקדש והכותל. צריך להיות להתחבר ללב הזה ולשאוף למדרגה יותר גבוהה בתורת השם של הגאולה, שהיא בוא תבוא, כמו שזכינו לכל זה, אנחנו בטוחים שנזכה גם לראות בשוב השם ציון ובניין בית המקדש במהרה בימינו.